It's a bit of ish. ואיש תמונה ידננו. אנחנו רוצים לדלות את המים העמוקים. אנחנו אומר מה זה המים העמוקים? זה עצות. וכמו מים, מים מגדלים. ומגדלים את האמונה, ומגדלים גם כל דבר בתוכנו שראוי לו לגדול ולהתפתח. אנחנו צריכים להיות בתנועה. אנחנו לא צריכים, ראוי לנו להיות בתנועה. יכול לנו להיות בתנועה או בהתפתחות. בשונה מחסימה. אני צריך להזכיר את הברכה האשכנזית המסורתית לקראת יום כיפור, שנהוג לומר, גמר חסימתו יהיה. שגמרו החסימות. המילה החתימה הסתתה הרגישה אצל השכנזים זה כמו הסמי. מה חסינו כיום? בכל מקום, דיברנו על קרקוע בפעם הקודמת, שבכל מקום יש עצה. רק היא עמוקה. היא צריך לגלות אותה. מי דולה אותה? איש תבונה. כולנו רוצים להיות אנשי תבונה, אז הדיבור הבא היה שבשביל להיות איש תבונה צריך נשמה. מי שיש לו נשמה הוא איש תבונה. והיא פסוק מאיוב, ונשמת שלא יתבונן. אבל כולנו אנשי תבונה. סליחה. כולנו יש לנו נשמה. לגבי אנשי תבונה נריח את זה. כולנו יש לזה נשמה, זה איזה מין הוראה זו שרבי נחמן אומר מי הוא איש תבונה, מי שיש לו נשמה, הכוונה היא שהנשמה שלו היא מהירה, היא בפועל. יש בנו לא מעט דברים שהם בכוח ולא בפועל, אז אם הם לא בפועל הם כאילו אינם. אז לכן כשהוא אומר שאיש תבונה צריך שתהיה לו נשמה, אז הנחה היא שלכולנו יש נשמה. אז איש תבונה זה מישהו שנשמתו פעילה, מהירה. זה אומר שצריך לזכך ולצחצח את הנשמה. איך מזכחים את הנשמה? נמשיך את הביטוי הבא. להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. זכור הביטוי הזה מפעם הקודמת?
להמשיך רוחניות מתוך?
להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. צמצומים זה המציאות שלנו. יש הרבה סוגי צמצומים. יש צמצומים פיזיים, זאת אומרת שזה חפצים. יש צמצומים שזה מצבים רגשיים. כל מקום שאין בו אור, שאין בו שמחה, שאין בו מרחב, זה צמצום. הדבר שהוא גשמי, שהוא לא מאיר, זה צמצום. יש לנו עבודה להמשיך רוחניות. אלוקות לתוך צמצום. עכשיו, זה אמירה של רבי נחמן, שזה ממש יסוד בקבלה ובחסידות. הביטוי הזה. להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצום. עכשיו מביא ציטוט מהגמרא, במסכת ברכות. שם כתוב, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. אולי זה כפתור באזור
שלנו.
גם פה אני...
הוא אמר שזה יצא בערב.
חוזר שוב, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. עכשיו, מה זה משתף שם שמיים בצערו? אנחנו ננסה עכשיו להשוות בין האמירה שמופיעה בגמרא, שאותה מצטט רבי נחמן, לבין האמירה שציטטנו בשם רבי נחמן, שהיא אמירה שלו. האמירה של רבי נחמן זה להמשיך רוחניות ולקות לתוך צמצומים. האמירה שמופיעה בגמרא, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. עכשיו בכלל, הוא אומר, שאנחנו יכולים ליצור בריאה, בריאה חדשה. נחמד מאוד להיות שותפים במלאכת הבריאה. נכון? תגידו נכון.
נכון.
להיות שותפים במלאכת הבריאה, אנחנו רוצים לברוא עולם. ובכלל הוא מביא ציטוט שהעולם עניינו שזה קודם חושך ואחרי זה אור. זה לא רק הסיפור הזה של כפי שהיה אכן בששת ימי בראשית, אלא כל אחד בחייו קודם חושך ואחרי זה אור. ברישך השוחה ועדר נהורה, זה הביטוי בגמרא. רישה, מה זה רישה? בהתחלה. רישך השוחה ועדר נהורה. בהתחלה חושך ואחרי זה אור. אז זה לא תקלה. בוא נאמר שלגבי בהתחלה כולנו מיישמים. אנחנו רוצים לראות אם גם יש את השלב השני, שאחרי זה יש אור. חשבתי על כך שנאמר שצריך לחיות עם הזמן, כך אמר אדמור הזקן. יש גם תקנה קדומה ללמוד כל יום חומש עם רש"י, כל יום את הקטע המתאים שלו. והרבה שנים נתתי את ליבי לתופעה הזאת שיש פרשה שמקבלת המון זמן להתעסק איתה למי שמקיים את ההוראה הזאת, ויש פרשה שכמעט ולא מקבלת זמן לשעות איתה. פרשת בראשית, שזה פרשה כל כך יסודית בתורה, לפי הסדר המדובר, מתי מתחילים לקרוא פרשת בראשית, ללמוד אותה? רק ביום שמחת תורה בצהריים. בשמחת תורה אנחנו עושים סיום על על ספר דברים, ומיד מתחילים בראשית, ואז בעצם משמחת תורה בצהריים עד השבת הסמוכה אליה אנחנו עסוקים בפרשת בראשית. גם יפה להזכיר שהאות האחרונה בספר דברים היא אות למד, והאות הראשונה בספר בראשית היא בית, צרת האותיות לב. סמלי לב. אז מתי יוצאת השנה? מתי התאריך של שמחת תורה? כאן המקום לא יכול להתאפק עם מסגרת התוועדות שמדברים מאחה לאטם על הוורד של הרבנית אמי המזרחי, שהיא אומרת מה זה שמחת תורה? זה השמחה על התור שלה, שהתור שלה הגיע, שמחת תורה. טוב, מתי יצאת השנה שמחת תורה? מתי התאריך? זה ביום רביעי בשבוע, כמדומני. אם זה בשלישי בערב רביעי, אז אם ככה, כמה זמן יש לנו ללמוד את פרשת בראשית? חצי מרביעי, חמישי, שישי ושבת. פרשת וזאת הברכה, שזה הפרשה האחרונה שבה משה נפרד מעם ישראל, שבה אנחנו עוסקים עכשיו, בעצם התחלנו לקרוא אותה היום. יש לנו את כל השבוע הזה, אחרי זה את כל שבוע הבא ועוד את מחציתו. זאת אומרת שבועיים וחצי, כמעט 20 יום לפרשת וזאת הברכה, לעסוק בה יום יום מול 3 ימים על פרשת בראשית. עכשיו, לא באתי מן המוכן ולומר לכם איזה חידוש שיעורר בנו השתאות. למה זה? תחשבו שיש באמת חידוש כזה, אנחנו אומרים עליו, עכשיו הסברתי לכם בטוב טעם, למה יצא ככה בהשגחה פרטית, ששבועיים וחצי עוסקים בפרשת זאת הברכה, וכל כך מעט ובראשית. אני מוכן לעשות זה מה שנקרא אוצר מתנת חינם. זה מובן הנקודה? מה?
בראשית לא ימרנו את אדם בשבוע שאחרי.
מיד אחרי זה מתחיל נוח. ביום ראשון שאחרי זה מתחיל פרשת נוח.
תמיד בראשון מתחילים כבר את הפרשה שעברה להיות.
פרשה כל כך יסודית, ונאמר לחיות עם הזמן, ככה יש לנו שלושה ימים עבורה. פרשת וזאת הברכה, יש לנו שבועיים וחצי להיות איתו. אז ודאי שאפשר למצוא בזה המוקים, אני עוד לא מצאתי, אני מזמין אתכם גם לחפש ספרים ברשת, אם מישהו עמד על זה. אבל בכל זאת, כי רעיון מתחיל, זה רעיון שאין לי ביסוס עליו, אלא לנסות לומר שכביכול בראשית זה סיפור של הקדוש ברוך הוא. לאף שזה באמת פרשה מאוד מאוד יסודית. היו אנשים שהיו מקדישים לזה בחייהם בלימוד העיוני שלהם, היו מקדישים לזה כמה שנים. כל סודות הבריאה בפרשת בראשית. פרשת בראשית זה סיפור של הקדוש ברוך הוא. פרשת זאת הברכה זה ללמד אותנו את כוחה של ברכה, כוח שלנו.
רגע, זה
שיעור
הבית
לשבוע
הבא?
מה שאמרתי עכשיו, אם תמצאו כן, נתתי איזשהו ביאור ראשוני שכזה, למצוא בזה. ודאי שראוי למצוא פה משהו הרבה יותר משמעותי. ההתבוננות במה שקורה בפועל זה אכן ככה, שפרשת בראשית כמעט אינה מקבלת מקום. מצערי שמחת תורה עד שבת בראשית, יומיים וחצי. פרשת וזאת הברכה, יש לנו שבועיים וחצי לעשות את זה. אם תעסקו איתה, תנסו לראות מה אתה אומר שם. טוב. אז נחזור לנקודה שלנו. מה נאמר? שכל המשמה, שאנחנו יוצרים עולם. עכשיו אומר רבי נחמן, נשמה לבד לא צריכה פרנסה. גוף לבד גם לא צריך פרנסה. הצירוף של גוף ונשמה ביחד, אז הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. שנוצרה בריאה זה נקרא בריאה. בריאה שלמה. שיש בה גוף ונשמה. שהפרנסה זה לא רק במובן של ממון או מזון. פרנסה זה כל מה שמזין, נותן, שאנחנו מקבלים את מה שצריך. עכשיו, כל המשתף שם שמיים בצער הוא. צער זה צמצום. אין דבר שהוא יותר צמצום מאשר חוויה של צער. אז לשתף שם שמיים בצערו, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור. זה גם יכול להיות במובן של תפילה, ככה רש"י אומר, שהוא מבקש רחמים. וזה גם לראות בזה לא רק את הקטע החיצוני, נקרא לזה גוף, רק את המאורעות, רק את הנסיבות שגמרו לצער, רק את העניין הטכני, כי זה כביכול גוף בלי נשמה. זה נקרא צמצומים, חוויה שאין בה אור, שאין בה טוב. ולמצוא בתוך אותו צער, למצוא בזה, להמשיך לזה, זה השיעורי בית, להמשיך רוחניות הלכות לתוך צמצומים. בראש השנה בחווה, אז בין היום הראשון לשני למדנו את התורה הזאת, מה שאני אומר עכשיו. וכולם ישבו במערה וחזרו בקול על המילים להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, כמו שאתם עשיתם פה בתחילת השיעור, כן? עזרנו על זה בקול בשיעור, אז בוא נגיד את זה עוד פעם, את הביטוי הזה. מאוד יסודי. להמשיך רוחניות אלוקות בתוך צמצומים. יש ככה, יש צמצומים ויש רוחניות אלוקות. מה שממשיך אותם או מחבר אותם או מקשר ביניהם זה רק התודעה שלי. אני עומד בתווך, אני יכול לראות רק צמצומים ולהיות בתודעה של צמצומים, ואני יכול להיות בתודעה רק של רוחניות אלוקות, אבל התעלמות מכל עניינו של העולם הזה, שהוא לא נועד בשביל שנתעלם ממנו. ויש לשתף פעולה עם השיעורי בית של המורה קדוש, המורה קדוש, שזה להמשיך רוחניות אלוקות מתוך צמצומים. והנקודה הזאת, אז ישבנו בין היום הראשון השני של ראש השנה במערה, בחווה, ולמדנו את זה. ואז ביקשתי מכל המשתתפים שיהיו ככה בזוגות, שכל אחד ישתף איזה צער שיש לו בחיים. צער אחד. ואחרי זה לנסות לראות איך לשתף שם שמיים בצערו, או בניסוח של רבי נחמן, להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצום. זאת אומרת, הסיטואציה הכואבת כפי שהיא, בלי שנעשה, בלי שאנחנו עושים איתה עבודה, זה רק צמצומים. בכל זה משהו לא חי. זה גוף בלי נשמה. רבי נחמן אומר דבר מדהים, שכשאני מכניס לתוך צמצומים או לתוך הצער שלי רוחניות אלוקות, כאילו יצאתי בריאה חדשה, כאילו הכנסתי נשמה במה שהוא מת, ואז אני בעצמי הופך להיות שותף במעשה הבריאה. אני ממש חלק מיוצרת הבריאה, ואז כופלים לו פרנסתו. כופלים לו פרנסתו זה שהטוב מתרבה אצלו, וטוב לא רק במובן של ממון, גם, אלא כל מה שהוא צריך בשביל שיזין אותו, בשביל שיגדל איתו. אז שביקשתי מאנשים שיעשו את המשימה הזו אונליין, וגם האור במערה נפל, מי שמכיר את הרחבה, אז יש לנו שם תאורה במערה, ואור נפל, היה רק אור נרות. זה גורם לאנשים יותר להיפתח. אנחנו לא רואים כמעט אחד השני, מעט נרות. אווירה של רחם. אני לא ראיתי את האנשים כי היה חשוב, ממש מעט אור, מעט צלליות. נהניתי מאוד מהסאונד. קלטתי שיש חיות באוויר מלדבר על הצער. המשימה הייתה קודם כל לדבר על הצער, רק על הצער כפי שהוא. לא למצוא בו שום טוב, שום פשוט מעצר, נקודה אחת שמעיקה עלינו. זה הצמצומים. אחרי זה, לנסות להמשיך לתוך זה, לראות בזה איזה הוא לימוד, איזו תובנה, לא בכוח, לנסות. ימים עליה השלום כמעט על כל המשימות שלה הייתה אומרת תנסו. עכשיו נקרא את זה מתוך הכתוב. כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו. כי כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, בכל הצער עצמו הוא גוף, וצריך להכניס בו, אפילו ראיתי את זה באחד הספרים העכשוויים, שזה הוגה, מורה רוחני שקוראים לו אקר טול, כשהוא שמע את השם הזה.
או של הרגע הזה,
כן.
ארץ חדשה.
אבל עוד, לא, איפה שראיתי את זה, אולי ארץ חדשה. אני מדבר על מושג שנקרא גוף הכאב.
גם במקום של הרגע הזה.
כן. תודה. שמחתי שהוא קורא לו, יש לו ביטוי כזה, גוף הכאב. פה מה שאמרנו שהצער זה צמצומים, ורבי נחמן קורא לצמצומים גופים, אבל זה גוף בלי נשמה. ולנו יש משימה להכניס נשמה לתוך אותו גוף, ואז זה נקרא בריאה. זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. או בניסוח של הגמרא, אז זה נקרא לשתף שם שמיים בצער. מחיים במובן שנותנים שם חיות, זה לא שנותנים לכאב לגדול או לצער לגדול, הוא הופך להיות בעל משמעות, הוא הופך להיות משהו שמוסיף חיים. להכניס בתוכו אלוקות או לשתף שם שמיים בצערו, זה להכניס בתוך הכאב אור, זה להכניס בגוף הכאב נשמה, אבל יש שם משהו חי במובן החיובי, משהו מלמד, משהו שמקדם אותי, משהו שמוסיף לי טוב. כי כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. תראו את המילים, חוזר עליהם שוב. כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, כל סיטואציה בחיי שאין שם משמעות זה רק גוף, גוף בלי נשמה. זה, אבל כשאני מכניס לשם משמעות, מכניס לשם את הקדוש ברוך הוא, זה בחינת בריאה. כי נעשה אתה בריאה חדשה. כי על ידי חיבור רוחניות אלוקות עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. מה זה? אני חושב שזה דבר מדהים, סליחו לי שרק אני מתלהב, כי אני חושב על זה כבר הרבה ימים על העניין הזה. ולקחת משהו שהוא הפך החיים, ואם נענים להנחיית אשר רבי נחן, אומר אנחנו יוצרים בריאה שם, מכניסים שם נשמה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש שם גוף חי, אז צריך בשבילו פרנסה, צריך משהו שיזין אותו במובן החיובי, משהו שירומם אותו. לא רק זה, שזה עיקר הבריאה, וזהי תקף כשנעשה איזה בריאה, זה השם יתברך נותן פרנסה תקף, כי השם יתברך מפרנס מקרני רמים עד בצי קינים. ותקף שיש בריאה, תקף השם יתברך נותן פרנסה. עכשיו שימו לב למילים, כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה, לכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה, ועיקר הצורך הפרנסה הוא רק כשנתחבר הנשמה עם הגוף, דהיינו שיתוף עד עיניו שאו בישרה, אז צריכים פרנסה. על כן, ועל כן על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וגופים, שזה בחינת בריאה, בחינת שיתוף עד עיניו שבגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו. כי כשיש תקף, כשיש בריאה, נותן השם יתברך פרנסה קנה. יש לנו הרבה בריאה לעשות. אגב, בעקבות שדיברנו פה על בריאה, נזכרתי להזכיר את הסיפור הזה, מה שאמרתי על בראשית ופרשת בזאת הברכה. למרות שאמרתי שאנחנו מתעסקים הרבה זמן עם פרשת בזאת הברכה, פה מדובר איך אנחנו יכולים לקחת חלק בבריאה. זה בעצם יש פה שאלה, מי מסכים לברוא את עולמו? מי מסכים להכניס חיים בתוך? וגם מאוד יפה ההגדרה, זה אומר נשמה לבד לא צריכה פרנסה וגוף לבד לא צריך פרנסה. יכול גם אם בן אדם בעולמות העליונים ואין לו קשר לעולם הארצי, זה גם לא לממש את תכלית הבריאה. אם הוא רק בארציות ושכח את המכוונות. במילים אחרות יש לנו משימה והייתם כאלוהים. להכניס חיות למקומות החשוכים עליו. וחלק ממה שעלה בשבת להכניס חיות זה במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. עכשיו אמרתי מה שעלה בשבת, נותן לכם תקציר מה היה בחווה הבאה. אז היה שיעור אחד בין היום הראשון לשני של ראש השנה במערה. אחרי זה בשבת בבוקר, אחרי התפילה, עשינו קידוש עם קוגל בבוסטן. והמשכנו את אותו עניין. אז בסיפור מעשה מבין מלך ובין שפחה שמתחלפו, יש את בן המלך האמיתי שזורקים אותו מהממלכה והוא חווה צער גדול מאוד. ובהתחלה הוא כל כך בצער על זה שגירשו אותו, ולא היה לו שום דרך להכיל את מה שקורה לו. כי הוא אמר לעצמו, אם אני בן המלך האמיתי, למה הם מגרשים אותי? לא רק שאני לא מלך, עוד מגרשים אותי. אם זה לא נכון, אני רק בן השפחה, אז גם לא מגיע לי להיות מגורש. לכן בן אדם יצר כל כך גדול שאין לו דרך להכיל אותו. הוא חייב איזשהו פיצוי מיידי. הרבה פעמים, ההידרדרות לסמים, יש פעמים סיטואציה שבאמת נקראת הידרדרות, שבן אדם מתחיל ממשהו אחד ויורד למקומות קשים יותר. אבל יש, כמובן שבן אדם ישר יתחיל עם דברים קשים, כי הוא כל כך בצער, וכל דבר שייתן לו מעט מזור לצער הזה, אפילו שהוא יודע שזה לא מזור אמיתי, הוא ממש נאחז בזה. זה לקח עצמו אל השתייה ואל הזנות. שתייה, האלכוהול, זה מכה את מכה את הכאב. אולי גם נותן לו קצת תחושה מדומה של חיבור. אנשים בפאבים בדרך כלל הם בדידותיים. מה? אומר את זה בחיוב, זה תלוי אם זה לא בדקות הראשונות שהם הגיעו, כן? ולא בדקות האחרונות שרוצים כבר לסגור, בין זה לזה. איך הגענו לפאבי? ואז לא, זה גם איזשהו פיצוי, נותן לו פיצוי מעבר לחוויית הבדידות שלו, אז הוא נותן לו איזו אשליה מדומה של חיבור וקשר, כביכול. בכל אופן, השורש לזה שהוא מאוד בכעס, כביכול אין לו עולם מחוץ לשתייה, הוא לא יכול להכיל את העולם שלו מחוץ לשתייה ולזנות. אחרי זה, רבי נחמן מתאר שהוא יוצא פעם לחיק הטבע, והבן הנעל שנתגרש, אשר הוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה ובזבז מעותיו, פעם אחד יצא לבדו לטייל והניח לשכב. מה זה הניח לשכב? הסכים להיות בהרפיה. זה פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. למרות שהעברית של רבי נתן היא לא משהו, זאת אומרת, אם משהו משהו ביחס, נכתוב בעברית כזו סיפורת לפני 200 שנה, זה מרשים מאוד. רבי נחמן דיבר ביידיש, הוא ביקש שידפיסו את זה במהדורה דו-לשונית. יהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אז הביטוי הזה הניח לשכב, שיש אנשים שהם לא מניחים לשכב. הם לא מוכנים להרפות, הם גם לא מוכנים לצאת לחופשה. כי יש בן אדם שנושא בתוכו כאב כל כך גדול, הוא מצליח להשיג את עצמו שלא להיות בקשר עם הכאב הזה. ומתוך מחשבה שלא יהיה לו דרך להכיל את זה, שהוא לא יכול לשאת את זה, שזה בלתי נסבל. פה זה כמין חידוש, והניח עצמו לשכב. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו. זאת אומרת, הוא הסכים להתבנן בסיפור הכואב. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו. שזה תוצאה של מה? של הניח לשכב. זה לא ביטוי סתמי. זה גם מאוד חשוב, יצא לבדו לטייל, פעם אחת יצא לבדו לטייל. לבדו אין הכוונה בלי חברים, אלא אפילו בלי הסמארטפון. לא, כדי כך, שלא תיבה. לא, זה נשמע כאילו משהו, לא עד כדי כך.
ניסיתי את זה כמה פעמים.
למה אני אומר את זה? בהקשר של מסיחי דעת, זה אפילו בלי ספר. פעם אחד יצא לבדו לקיים, והניח לשמור. בא לו על דעתו מה שעבר עליו. וחשב מה זאת עשה אלוקים לי, אם אני בן מלך, בוודאי לא ראוי לי להיות זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות בורח ומגורש, ומתיישב בדעתו, אדרבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת. להחליף את בן המלך שעבור עליו כנל, אם כן הייתכן מה שעשיתי. פה יש מהפך. הוא ממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אני אקרא לכם עכשיו קטע של כמה שורות קודם, מהסיפור. גם למי שמכיר, גם מי שלא מכיר. ששם יש את אותו תיאור, בא לו על דעתו מה שקרה, ויש שם רק כאב. אני חוזר אחורה ברוורס בסיפור. ונתיישב הבן ענה לעקור משם, ונתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנ"ל, אשר הוא באמת בן המלך, אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כי הסתכל בעצמו, למה, אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורר בחינם. כי מה חטאי? פה אנחנו רואים שהוא מעביר מולו את כל הסיפור. והערה לו מאוד, מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך אל בית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשירות ליבו מחמת שמגרש בחינם. עכשיו שקראתי זה בפניכם, כל זה נטו צער, נטו צער וכאב בעל ישועה. כמה שורות אחר כך יש קצת התפתחות, עכשיו אני קורא שוב מה ששמעתם לפני כמה דקות, אבל עכשיו זה מקבל משמעות יותר גדולה, כי זה להבין שיש פה, הוא עושה את השיעורי בית שעליהם דיברנו. פעם אחת יצא לבדו לטייל, והניח לשכב, הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב מה זאת עשה אלוקים לי. אם אני הבן מלך, בוודו אינו ראוי לי זאת, ואם איני בן המלך גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות באורח מגורש. הוא מלא את אותם נתונים, את אותם נתונים שקודם לכן, שהיה נטו צער, התוצאה הייתה שתייה וזנות. עכשיו עם אותם נתונים, ונתיישב בדעתו עד רבה. אם כן, ששם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך, שעבור עליו כנל, אם כן, הייתכן מה שעשיתי, אומר, יש פה איזה שינוי. הוא הצליח, ואי אפשר למהר להיות במקום הזה, הוא הצליח לעבור ממצב של רק צער, או רק אשמים, רק שיש אשמים מסביב, הוא הצליח לעבור למצב שהוא מכניס שם את הקדוש ברוך הוא. אז איך זה נקרא בשפה של רבי נחמן?
אולי שם התחיל המושג התמודדות.
איך זה נקרא מה שדיברנו במושג פה? להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ואיך זה נקרא בתלמוד? כל המשתף שם שמיים בצער. אופנינו פה מספר. ההערה שלך נכונה, אפילו לא התייחסתי אליה, כי רציתי להגיד משהו אחר.
זה נשמע לי ככה, רגע, אולי זה
עכשיו, מה שאני רוצה עכשיו להדגיש את המילים ונתיישב בדעתו עד רבה. שלושת המילים הללו. יש לבן אדם צער. אם הוא לא מתיישב בדעתו, אז יש מציאות, על המציאות הזו יש מחשבות, המחשבות מביאות למסקנות. והמסקנות הן שאנחנו קורבן, מסקנות מאוד כואבות, מאוד קשות, ושיש עוול ואין צדק. כל אחד ממסקנותיו. יש את המציאות, יש את המחשבות שלנו על המציאות, ויש את המסקנות בעקבות זה. זה מזכיר קצת את העבודה של ברון קייטי שהזכרנו לפעמים, אבל זה נאמר רק במאמר מסגר. אבל סוף סוף זה ככה, יש את המציאות, מה מתרחש? על זה עוד לא מספיק שנהיה מדוכאים, מה צריך? את המחשבות שלנו ושנאמין במחשבות הללו. נאמין במחשבות הללו, הכוונה היא שלא נראה עוד פתח אחר, כאילו. אין עוד מלבדה של אותן מחשבות של צה"ל. ומה פה הוא אומר? ונתיישב בדעתו. אדרבה. אדרבה זה נקודת היפוך. זאת אומרת שאם בלי אישור הדעת המסקנה היא דיכאון או השתייה, או ונתיישב בדעתו, אדרבה. אדרבה, זה הכוונה היא להביא מסקנה ממש הפוכה, בגלל אותם נתונים, ישר. לעשות משהו אחר מהתנועה הטבעית של לשקוע. זאת אומרת, אדרבה זה נקודת ההיפוך. ראש חודש שבט באחד השנים שהייתי באומן, פגשתי את הרב דב זינגר, ישיבת מקור חיים בכפר עציון. ראיתי אותו ככה עומד בציון והוגה, והשם הזה לא אומר לך, אני ממש הוגה דעות, מעמיק מאוד בתורת רבי נחמן. אני מאוד אוהב את השיח שלו, את הניגון שלו, את הצליל שהוא מלמד. שאלתי אותו, הרב דב, מה תעשו? הוא מראה לי את הסיפורי מעשיות, בוא לי אני עסוק במילה הזו, באדרבה. הוא ישב שעה ארוכה שם, אולי כמה שעות, להתבונן במילה הזו, באדרבה. מה זה אדרבה? כי היה אפשר להגיד את אותם מילים. ונתיישב בדעתו, אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שעבור עליו פנה. שמתם לב איזה מילה השמטתי? אדרבה. מה עושה פה אדרבה? זה הכישרון שלו, לקחת איזה מילה אפורה כזאת, וכל ששמים לב עם זה, ומילה לעשות לימוד. אז הוא אמר לי, זה נקודת ההיפוך, זה המהפך. נשב את אותם נתונים, אבל מסקנות הפוכות לגמרי. מה שאני רוצה לבקש מכל אחד פה, וגם עשינו בשבת בעין הקובי. כל אחד ינסה להיזכר רגע בצער שיש לו בחיים. לא צריך לשתף או לומר בכל. משהו שהוא סיבה טובה לא להיות שמח בשנה החדשה. לא נשאל ככה, למי יש צער כזה בחיים? ממש, לא צריך לשתף. משהו שיושב בפנים כביכול סיבה טובה לא להיות שמח. אז לחשוב על זה. חשבת על זה?
נפה.
אני
צריך לחשוב על זה, זה לא כזה צער.
מי שיש לו צער. אייך, 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 אייך,
אייך,
רק רוצה לבקש שנעשה משהו מלאכותי, לחשוב על צער שיש לנו, רק נגיד את המילים ונתיישב בדעתו ולעשות ככה עם תנועת יד. עד רבה. עד רבה זה כאילו הפוך מה... ככה בא. אבל זה רק מי שמוכן להגחיך את עצמו ולשתף פעולה עם תנועה כזאת. זה לא... זאת אומרת שזה לגיטימי לא לשתף פעולה. זה בתקן לשמור על הרשת מאופק. בסדר? אז מה המשימה? להגיד ונתיישב בדעתו ואז לעשות... זה צריך להיסחר בצע. מוכנים? נגידו יחד איתי, אתה מתיישב בדעתו ואת העד רבה, אבל ממש עם המגינה. ונתיישב בדעתו. עד רבה. פה, באווירה הזו, זה נחמד. רק העבודה הפנימית שבעצם אנחנו אומרים לעשות זה להתיישב בדעתו. להתיישב בדעתו זה תהליך. זה לא אמירה לשנן שפועלת את פעולתה הטובה. להתיישב בדעתו, בכלל מה זה המושג להתיישב בדעתו? יישוב הדעת סובל שני פירושים. זה גם שהדעת שווה למקומה. כביכול היא הייתה לא במקום שלה, והיא שווה למקומה. וזה גם שהיא יושבת, ההפך ממתרוצצת. במנוחה. כשהדעת במנוחה, אפשר להעמיק, לחשוב, אפשר לחשוב על זווית אחרת. כשאני בסערה, אז אין שם מישהו בדעת, יש רק את ה... מסקנה מלמעלה שבאה מהכאב הספונטני. שוב הדעת זה תמיד משהו צלול שמתגלה, הוא לא יכול להיות המושכל ראשון. שוב הדעת זה תהליך שבסופו של דבר המים הופכים להיות צלולים ומתגלה משהו בקרקעית. רק מתיישב בדעתו, ועד רבה. ואז הרב דוב, זה היה לי מאוד חזק, כי זה נחרט לי שם בציון של רבי נחמן, אומר לי, זה עניין, עד רבה, נקודת היפוך, עד רבה. עכשיו, זה עד רבה, שיש לזה עוד הרבה השלכות בחיים. אם אתה באמצע, נאמר, איזה... נסיעה של איזה עצלות, אם בן אדם אומר, אכלתי איזו ארוחה שלא תכננתי לאכול ארוחת שחיתות, אז נו, יאללה, נמשיך. עד רבה. עד רבה זה לקח את אותם נתונים ולהוציא מהם מסקנה הפוכה ממה שהמקום הנמוך שלך רוצה להוציא. מישהו מקרין לך חוסר אהבה, אתה ממש מרגיש שתוך שניות הלב נסגר, אתה אומר, עד רבה, הוא לא אוהב אותי, אבל אני אוהב את עצמי מאוד, אפילו אוהב אותו. עד רבה. הלכת לישון מאוחר ואתה אומר, הפעם אני לא יכול לשמור על הקביעות של לקום מוקדם, כי הלכתי לישון מאוד מאוחר. עד רבה, עכשיו יהיה לי יותר קל לקום, כי ביום רגיל אני כבר ישן בתוך השינה. יותר קשה לצאת משהו. עכשיו בסך הכל הלכתי לישון לפני 3 שעות. אז עד רבה, הרבה יותר קל לקום מאשר בכל יום. עכשיו, לא להיכנס לביסוס המדעי של הטיעונים הללו, עד רבה. אשתך ויעשה אותך, תביא לזזר פרחים היותר יפה, היותר מושקע. עד רבה. לא שאני חושד שהיא מבאסת אותך לפעמים, אבל זה כאילו תיאורטי. עכשיו, הרבה פעמים יש לנו גם סיפורי השגחה שהם עד רבה. משהו נראה לנו חיסרון ומתגלה שם עד רבה. נראה לנו היה איזה הפסד, החמצנו משהו ועד רבה, זה פתח פתח. אז אני כן רוצה לומר שהרב דור דיבר איתי בעיקר על עד רבה. אבל פה יש התפתחות של העניין. ונתיישב בדעתו עד רבה. וזה מעניין שבתורה שעוסקת ביישוב הדעת בליקוטי מורן חלק בתורה י' רבי נחמן אומר שעל ידי מראה שחורה אי אפשר ליישב את דעתו. זה יכול ליצור שאלה פרקטית איך מיישמים את זה במצבים הקשים. רק שתדעו שיש כזה הסתייגות. יש עליה מענה, גם אם הוא לא ניתן עכשיו, זה זמנה להתבונן. אני רוצה לצאת מהדיכאון על ידי יישוב הדעת, אני אומר שעל ידי דיכאון אי אפשר ליישב דעתו. לופ כזה. יש פתרון, רק אם... מה?
כזה במראה שחורה
לדיכאון? לצורך השיעור עשינו מזה עניין אחד. מה ההבדל שרצית לציין?
שבמראה שחורה באמת מחר פנוי, אי אפשר לצאת לזה, מה אתה לתת לזה לעבור? ודיכאון זה... מצב קיומי שחיים איתו כזה. ביקי, אתה לצאת לזה. כמו שאז אמרת, לעשות ספורט, לעשות כניסה,
זה חשוב להיות מודעים לשאלה המובנית הזו, כי אז כשנתקלים בה, אם יודעים שהיא הייתה צפויה מראש ויש עליה גם מענה, רק צריך לחפש אותו. ונתיישב בדעתו עד רבה. ממש נקודת ההיפוך. ממש בכל דבר.
אז בקשר למה שאפרת אמרה, הוא אומר שגם למראה שחורה יש מענה.
כן.
זה לא עבוד. זה עבוד חבריה,
עכשיו. הוא נותן שם דרך איך אפשר גם בתוך מראה שחורה ליישב דעתו.
בפרק י'.
כן. כרגע זה להבין את הרעיון, שאני תשב את דעתו עד רבה. זה לקחת את אותם נתונים. זאת אומרת, הסיפורי השגחה פרטית זה תמיד המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ראיתי סיפור שהיה לא מזמן בדיו. שני חברים שעשו, היו שותפים בעבודה, אחד מבורו פארק, אחד מווילימסבורג, שכונות יהודיות בניו יורק. אחד מהם הסתובב בלי טלפון. כשיטה, כל בוקר הם היו מדברים מוקדם בבוקר וקובעים באיזה שעה נפגשים ואיכן. בבוקר אחד הוא לא הספיק, הוא לא הספיק להתקשר, ואז ברכבת או משהו הוא לקח טלפון, מישהו שנסע לידו, זה אדם ידוע בשכונות היהודיות שם, שהוא מנהל ארגון חסד של אמת, ארגון שעוסק בעזרה לנפטרים ומעבר לסידור הלוויות, הגעה לקבר ישראל וכולי. אז הוא ביקש ממנו את הטלפון באוטובוס או משהו, או אחד שהיו ברכבת התחתית, הוא התקשר לחבר שלו, הוא אמר לו, ניפגש בשעה זו וזו. הוא אמר לו, וחבר שלו אומר לו, מה, קנית טלפון, יש לך מכשיר נייד? הוא אומר, לא, זה של יושב ראש ארגון חסד של אמת שפגשתי עכשיו. לא. אז בינתיים, אותו חבר שהמתין לפגישה, להוא שמתקשר אליו, הוא לא מוצא אותו, איפה שהם קבעו, איפה שהוא אמר לו. ניגשה אליו איזה גברת, לא יהודיה, ואמרה לו, רבי, רוצה לשאול אותך שאלה. אמרה לו, אני לא יהודיה, אני נשואה לגבר יהודי. לפני שנים רבות ניתק כל קשר עם הדעת וכולי. והוא לאחרונה, הוא גם היה עבריין כבד פה באזור. וישב הרבה שנים בכלא. התחיל מאוד להתקרב לדעת, אפילו בשביל לקיים מצוות סוכה, הוא לא הוא הותר על חופשה מהכלא, כי בכלא הייתה סוכה. של... כן, קצת סוכה. ואת, ועכשיו הוא מאוד חולה, ממש סופני. אני רוצה לשאול אם אפשר לנתק אותו מהמכשירים. זה אמר לה, חס וחלילה, כל רגע ורגע שבן אדם חי, זה החיבור של גוף ונשמה יחד, זה מאוד מאוד חשוב. והיא קיבלה את זה. אמרה לו, ותגיד, וכשהוא ימות, איפה אני אקבור אותו? בית קברות נוצרי או יהודי, כי אם אני נוצריה והוא יהודי. ואז מיד הוא אמר, רגע, יש לי על הצג של הטלפון את המספר של יושב ראש ארגון חסד של אמת, כי החבר שלו שהיה ברכבת התחתית ורצה להודיע לו מתי הוא מגיע, אז הוא אמר לו, ממי הוא התקשר? מיד התקשר אל אותו יושב ראש ארגון חסד של אמת, קישר אותו עם הגברת, והם סיכמו שמחה זה שלום, יהיו התפתחויות, היא תהיה איתו בקשר, הוא ידע בי. שימו את השיחה, ואז כשהם באים להיפרד, הטלפון שלה בתיק צלצל, ואמר לו, תראה רבי, אני בעצם רציתי להתקשר בטלפון, לחפש בטלפון או ברשת איזה רב. לא מצאתי את הטלפון שלי. אז אמרתי, נראה מישהו שנראה כמו רב ברחוב, אני אפנה אליו. ועכשיו התברר שבתיק קיבלתי אותו, כמו שקורה לפעמים, שאנחנו מחפשים. ובזכות זה שהיא לא מצאה את הטלפון, היא פנתה אליו. היא פנתה אל אותו אחד שבדיוק באותו רגע היה לו זמין למספר של יושב ראש ארגון חסד של אמת. ועברו כמה שבועות. ובעלה נפטר, היא התקשרה ליושב ראש ארגון חסד של אמת, וכמו שהוא הבטיח, וזה גם הוצאות יקרות בארצות הברית, ועשה לו לוויה, והיו 9 אנשים. אז אמר, אני אנסה, אצל אותו אחד שקישר ביניהם, התקשר אליו, הוא שואל אותו, איפה אתה? זה מה שהיה באזור שני של הבית קברות. הוא הגיע ללוויה, היה מניין. אמר לו, תראה איזה השגחה פרטית, קודם כל שאותו אסיר, אותו יהודי, שמש ויתר על החופש שלו בשביל לשבת בסוכה. גם בכלל ההשגחה הזו, שבן אדם שוכח להתקשר, בקבוצה טלפון, הסיפורי השגחה פרטית חזקים שכל אחד מכם שמע בחיים, בדרך כלל יש בהם מרכיב שמשהו בתחילה הולך שלא כסדר, שלא כשורה. לרוב. איזה צער, ואז פתאום וואו, איזה השגחה. והסיפור הזה שאני מספר אותו עכשיו, למרות שאני רוצה כבר לסיים, אבל נזכרתי, סיפרתי סיפור אחד, נזכר בסיפור אחר, שבאחת מסופות השלגים בארצות הברית, לעתים נדירות זה קורה שממש האיווי נחסם. נחסם הכביש נחסמה הדרך הראשית, וזה פקקים של שעות, ולאט לאט אם זה ממש שעות ארוכות, גם הדלק יכול לאזול, ואז גם אין חימום. וזו הייתה הסיטואציה אחרי כמה שעות. ואותו יהודי שעמד שם בדרך, בפקק האדיר הזה, רואה הרבה אנשים נוטשים את המכוניות והולכים לכפרים, לעיירות הקרובות. אז הוא הגיע לאיזו עיירה, ולא היה שום מקום לינה, הכל היה כבר תפוס מלא. ניגש שם למושב זקנים. הוא ממש התחנן שיתנו לו, אמרו לו, לא, מה פתאום, יש פה תקנים, הוראות, זה לא... סוף, המנהל משמרת לילה התרכך, אמר לו שישן על הקורסה של המנהל, להעביר שם את הלילה, ושלא זה היה הצלה, כי בחוץ זה... העביר את הלילה, בבוקר כשהוא בא ללכת, כנראה פתחו את הכביש, הגיע המנהל לעבודה, אומר לו, היי, אתה יהודי, תשמע, נפטר אצלנו פה אחד הזקנים, לפני 3 ימים, הוא פה במקרר, ואין לו שום קרובי משפחה, אבל אני יודע שיהודים, זה חשוב להם עניין של קבורה יהודית, קבר ישראל, אבל לא מצאנו לו לא קרובים, וזה גם דבר מאוד יקר אצלכם, אצל הקהילות היהודיות. כלומר, בדיוק התכוונו היום, עושים אותו בבית קברות המקומי, או ב... אבל אם אתה רוצה, תוכל לקחת אותו. טוב, היה איש עדיף, ואמר לו, אני ידע. יהודי, בעם ישראל זה נקרא מת מצווה. מאוד מאוד חשוב העניין הזה של קבר ישראל. מאוד חשוב. אז אותו יהודי כבר ראה בזה סיפור השגחה שהביא אותו לעניין לעשות כזה חסד, זה נקרא חסד של אמת, העמיס אותו לאוטו ועשה טלפונים בדרך. אז אמרו לו שבמרחק מסוים הוא התקשר לקהילה היהודית, אמרו לו, תשמע, קבורה פה מאוד יקרה ויש לנו חלקה מיוחדת לאנשים שאין להם יכולת לשלם, שמישהו תרם פעם חלקה למצבים כאלו, שיהיה לו קבורה, תביא אותו. סליחה שצורה ככה אני אומר, תביא אותו, העמיס אותו. כל אחד היכולת הכללית שלו. אז כשהוא הגיע, הכינו את הטהרה, הזמינו אותה מבני הקהילה שעבור ללוויה, לקח את המסמכים שלו, הכל לתעד, הוא הביא מהבית אבות את כל המסמכים הרשמיים. ואז הרב של הקהילה שם, אחראי שם על הקברות, מה שחביר. אמר לו, הבן אדם שתרם את החלקה הזו, זה הוא. הבן אדם, הוא התחיל להשוות, לראות את המסמכים, את מי הם קוברים. אומר, האדם שאנחנו באים עכשיו לקבור הערירי, זה אותו נדבן שתרם את החלקה לאנשים עריריים לפני שנים רבות. ונתיישב בדעתו. אדרבה. אמר חתימה טובה ולילה טובה.